כבר אמרנו ש על קריאת המגילה יש לברך בלילה שלוש ברכות אשר קיצנו בצוותיו וצוונו על נקרא מגילה שעשה נצים לאבותינו ושהחיינו. את עוררה שאלה מה הדין כשהבעל שב מבית הכנסת ושמע את ברכות המגילה ואת קריאת המגילה ויצא את החובה, הוא רוצה לבוא בביתו להוציא בני ביתו את נשיו ובנותיו הגדולות שכולן חייבות במצוות קריאת מגילה. אז הדבר פשוט שיכול לברך על מקרא מגילה, כי זה ברכת המצוות, ואדם יכול לברך ברכת המצוות עבור חברו, כי כלל גדול הוא כל ישראל ערבים זה לזה. ונראים הדברים שגם ברכות השבח שעשה נסים אבותינו. מה בנוגע לברכת שהחיינו? לכאורה אין מניעה בכך, כיוון שברכת שהחיינו היא על קיום המצווה חוזרת ונשנית, וכיוון שאנשים חייבות לשמוע מקרא מגילה או על מקרא מגילה, הן חייבות כמו האנשים, זו שיטת רבנו ללא הבדל, אז לכאורה בוודאי ודאי שיכול לומר שהחיינו בשבילהן. אבל מה, כאן נתקלנו או אנחנו נתקלים בבעיה מבחינתו של רבנו, כי רבנו בפרק 11 מהלכות ברכות הלכה י' הוא אומר, אחד העושה מצווה לעצמו ואחד העושה אותה לאחרים מברך קודם עשייתה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות, אבל אינו מברך שהחיינו אלא על מצווה שעשה לעצמו. היו לפניו מצוות הרבה, אינו מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות אלא מברך כך וכך. אבל רבנו קבע כשהוא עושה את המצווה לאחרים אינו מברך שהחיינו אלא על מצווה שעשה לעצמו. והקסם משנה מביא את הרמ"ח רבי משה כהן מחכמי ספרד הקדמונים שהשיגו על הרמב״ם, זה לא רק הרבד אלא הרמ"ח ידוע בהשגותיו על רבנו, שהוא תמה איך הרמב״ם אומר שאין אדם מברך שהחיינו להוציא את האחרים. הרי הוא אומר מעשים שבכל יום, שכשאדם הולך לקדש בשביל אחרים בבית שלהם להוציא את הנשים, אז הוא אומר נראה מדברה מדברי רבנו שהמקדש בבית אחר להוציא הנשים אינו מברך שהחיינו ומנגנו לברך, וכן ראוי לעשות כיוון בחובה היא לאישה לברך אותה ברכה מברך אותה בעבורה, וחשבין הנמה שמברך אתי דשומע כעונה עד כאן לשון הרמ"ח. אז והכס משנה אומר ומה שכתב וכן ראוי לעשות, מה שהרמ"ח אומר כן ראוי לעשות לברך שהחיינו עבור האישה גם כשהוא לא מתכוון לצאת בחובה שם אלא בביתו, אז הוא אומר אני מסופק עם רבנו. דבר פשוט הוא גם רבנו יסבור כן. עד כאן לשון הקטע משנה. כלומר פשוט לא שגם הרמב״ם יסכים. באמת הרמב״ם הבית יוסף על הטור אור החיים סימן תקפ"ה, שם אנחנו עוסקים בעניין הברכה על שמיעת קול שופר, לשמוע קול שופר ומברכים שהחיינו. אחר כך אדם שיודע לתקוע הולך לבית החולים, הולך לאנשים מסכנים שלא יכלו להגיע לבית הכנסת ומברך עבורם ומשמיע קול שופר, האם מברך שהחיינו או לא? לפי הרמ"ח זה דבר פשוט שמברך שהחיינו עבורם, לפי רבנו נסתפקו בדבר אם הוא מברך שהחיינו עבורם, כיוון שהרמב״ם קבע כאן שאינו מברך שהחיינו אלא על מצווה שעשה לעצמו. אומר רבי יוסף שם, כתב הרמב"ם בפרק 11 מלכות ברכות הלכה י', אחד העושה מצווה לעצמו ואחד העושה לאחרים מברך קודם עשייתה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעשות, אבל אינו צריך לברך שחיינו אלא על מצווה שעושה לעצמו. עד כאן שון הרמב"ם. נראה מכאן, אומר רבי יוסף, שמי שיצא כבר ידי תקיעה ואחר כך תוקע להוציא אחרים שלא יברך שהחיינו, לפי רבנו, הוא אומר שלפי רבנו אדם שכבר יצא ידי חובה והולך להוציא אחרים ידי חובה, שלא יברך שהחיינו, ייתן לשומע שהוא יברך לעצמו שהחיינו, לא הוא יברך עבורם. וכן מי שיצא כבר ידי מקרא מגילה, וכן מי שאומר קידוש להוציא אחרים והוא אינו רוצה לצאת ידי אותו קידוש, כך מצאתי כתוב. כלומר, שלפי רבנו, אם אדם יצא ידי חובה קריאת מגילה בבית הכנסת, כשהוא יבוא להוציא את אשתו ידי חובה, לא יברך שחיינו, אלא יאמר לה שהיא תברך שחיינו. וכן אותו דבר בקידוש, אם הוא הולך להוציא נשים ידי חובה ולא מתכוון להוציא את עצמו, לא מברך שחיינו. ונראה, כך אומר רבי יוסף, שזה כדעת תרומת הדשן דיר סמוך, ואין נוהגים כן. ואפשר להרמב״ם לא ירי אלא במצווה שיש בה מעשה, אבל מצווה שאין בה מעשה אלא דיבור או קול, מברך שחיינו אפילו כשעושה אותה לאחרים. כלומר, הבית יוסף התלבט מאוד מאוד, הוא היה בדעה שאולי לפי הרמב״ם מי שבא לקרוא מגילה לאשתו בבית והוא כבר יצא ידי חובה בית הכנסת, שלא יברך שחיינו, כי אין אדם ברך שחיינו אלא על מצווה שהוא עושה אותה בעצמו לעצמו ולא לאחרים. אבל בצר לו הוא מנסה לחלק חילוק ואומר, יכול להיות שמצוות שהם קול ודיבור, שמע כמו שופר, כמו מקרא מגילה, קול וקידוש, אז אלה יכול ברך שחיינו גם לאחרים למרות שהוא יצא ידי חובה או עדיין לא יצא ידי חובה. אבל מצוות שיש בהם מעשה, למשל נטילת לולב, כן, או סוכה, לא יכול לברך לאחרים אם הוא עצמו כבר יצא ידי חובה. כך הבית יוסף מנסה לחלק בדברי רבנו. מורי אומר לו, אין זה החילוק, אלא הוא אומר שם בהלכות ברכות הערה יוצאת, הוא אומר, בלי נראה שדברי רבנו פשוטים וכוונתו ברורה, שהעושה מצווה לחברו ואין חברו נכח שם, כגון העושה מעקה בגגו של חברו, מברך על עשיית מעקה ולא מברך שחיינו, וכן הקובע מזוזה פתחו של חברו ואין חברו נכח שם, מברך על קביעת מזוזה ולא מברך שחיינו. אבל אם חברו נכח שם ואינו יודע לברך, מברך לו גם שחיינו כדין כל שאר הברכות שאינן ברכות ההנאה. ולפיכך המדליק נר חנוכה לחברו וחברו נכח שם, מברך כל שלוש הברכות ועונה אמן, וכן במעקה ובמזוזה שהן במעשה יברך לו שחיינו אף לכתחילה. ופשיטה בקידוש, זה דבר פשוט שבקידוש יוציא את האחרים ידי חובה ויברך שחיינו אפילו שהוא בעצמו לא מתכוון לצאת ידי חובה שם, ואין זאת חלפנים. כלומר זה דבר פשוט מאוד. יוצא איפה לדעת מורי, גם מצווה שכרוכה בעשיית מעשה כמו מעקה, כמו מזוזה, כמו הדלקת נר חנוכה, אם הוא מוציא אחרים ידי חובה אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה או עדיין לא יצא ידי חובה, מתכוון לצא ידי חובה במקום אחר, אם חברו נמצא עמו, יכול לברך עבור חברו את שחיינו. אבל אם חברו אינו נמצא עמו, אינו מברך שהחיינו. לסיכום, יוצא שהדבר פשוט לכל הדעות, שהאדם הבעל יכול לבוא לביתו ולהוציא את אשתו ידי חובה בקריאת המגילה ולברך את כל הברכות לרבות שהחיינו, הואיל ואשתו נמצאת עמו אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה. לא מבעיה לשולחן ערוך אלא אפילו לרבנו, שהדברים פשוטים שהוא מוציא ידי חובה. ובאמת החילוק הזה של נכח אמו או לא נכח אמו, זכה מורי לכוון לכתב סופר שכבר העלה את החילוק הזה ואמר, כלשהו נכח לפניו, יכול להוציא אותו ידי חובה. כאן המקום להעיר שבתום קריאת המגילה אנו מברכים הרב את ריבנו, ואמר רבנו שהברכה הזו היא יסודה במנהג. והיו כאלה שחשבו שכיוון שיסודה במנהג לא יוכל לברך אותה לבני ביתו, אבל מנהגנו הוא שאנו מברכים גם את הרב את ריבנו עבור בני הבית, כי מה לי עבורנו, מה לי לא עבורנו. אם מקור החיוב הוא מנהג או מקור החיוב הוא תקנה, זה היינו אך סוף סוף נהגנו לברך, והואיל נהגנו לברך, אז יכולים להוציא את הנשים מדי חובה גם בברכה הזו בסוף הקריאה. רבי חנין בן הגשון עושה בברכה.